היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. פרק 24. יונתן, הנסיך הקטן, הלך לישון. בשבוע שעבר, יונתן גפן, שהיה חבר קרוב, הלך לעולמו. היה זה חיבור שנמשך 35 שנה. במהלכו נוצרו הצגות מיוחדות שבהם לקחתי חלק כמעצבת תאורה, שזה היה המקצוע הראשון שלי. הבן זוג שלי, אלדד, ביים את ההצגות האלה, ועבדנו יחד. עבדנו יחד וזה היה באמת מדהים ועוצמתי ביותר להכיר את האיש הזה שיצר כל כך הרבה ובלי הפסקה. מה שתמיד הדהים אותי ועורר בי השראה, זה היה הכמויות הבלתי נתפסות של היצירות שלו. יונתן כמעט כל שנה הוציא או ספר או ספר ילדים, ספר שירים, ספר למבוגרים, הצגה, מופע, כל הזמן. זה נדמה היה שאין גבול לכישרון הזה. ובעיקר לחריצות הרבה שלו, לקום כל בוקר ולכתוב. וזה היה הכלל שלו. כמובן שנלווה לזה כישרון גדול, אבל בלי ההתמדה ובלי הנחישות, לא היינו נחשפים לכל כך הרבה תכנים, יצירות חשובות של יונתן גפן. באמת יש ערך למושג רצף, עבודה ברצף, לעבוד, 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 לא להפסיק, להתמיד, מאחר, וזה הדבר היחידי שעובד, כי לא כל דבר מצליח, לא כל ספר שהוא כתב הצליח, לא כל הצגה הצליחה, למרות שרובם היו בהחלט מעוררות עניין, אבל עצם העובדה שצריך פשוט להמשיך ולנסות, זה כמו במקצועות אחרים, רק שבמקצועות אחרים אין את כל הרגשות האלה, ואת כל הפחדים, ומה יהיה אם זה לא יהיה טוב, וזה לא יהיה מספיק טוב. ולכן אצלו, זה היה מין כלל כזה, כלל ברזל, אני קם בבוקר ואני כותב. כותב, כותב, כותב. זאת המתנה שלי לעולם, ואני מתמיד ועושה אותה בחריצות. אני לא שואל את עצמי אם בא לי או לא בא לי או קשה לי או מה יגידו, מה יחשבו. לא, את כל זה הוא שם בצד. הוא פשוט קם בבוקר והתחיל לעבוד. ואני באמת, באמת חושבת שזה משהו שכדאי לנו לאמץ, כדאי לנו לאמץ. תראו, ברור לנו לגמרי ש... גם מי שלא הספיד אותו, כן הספיד אותו, בסופו של דבר מי שישאר, את מי שיזכרו זה אותו, את יונתן, את הדברים שהוא כתב. וזה היתרון בלהיות אומן יוצר, שאתה יודע שגם אחרי שאתה לא בעולם הזה, היצירות שלך ממשיכות להשפיע. אם זה ציורים או מחזות או סרטים או ספרים. לכן חשוב להתגבר על הקשיים, להתגבר על המכשולים, על כל הפחדים האלה, ולהגיד, אני... מתמידה, אני מתמידה, מתמידה בשליחות שלי, בכישרון שלי. ותזכרו, הכישרון הוא לא שלכם, קיבלתם אותו, קיבלתם אותו, ואתם צריכים להעביר אותו לאחרים. זאת השליחות שלכם, להעביר את הכישרון שקיבלתם לעולם כולו. ואיזה מתנה נהדרת זאת, כמה זה נעים כשמישהו נהנה כל כך ממשהו שאתה יצרת. אין דבר יותר מרגש מזה. באמת, כל כך הרבה אנשים, לגעת בכל כך הרבה אנשים. אני זוכרת שבלוויה היו אנשים שבכלל לא הכירו אותו, והם פשוט באו, הם באו כדי להגיד לו תודה. וזה באמת דבר מרגש. אז אולי זאת התמונה שאנחנו רוצים לראות. המקום הזה שבו התגברנו על הקשיים, והתמדנו בכישרון שלנו, עד כדי כך שהוא הצליח להגיע לאנשים רבים. אז באמת הייתי מוכרחה להזכיר את יונתן, כי הוא חבר אהוב, ואני באמת חושבת שהוא מעורר השראה. מעורר השראה לכולנו. עם כל החיים הלא פשוטים שהוא עבר, הוא דבק בכישרון שלו ונתן אותו לאחרים. אז בואו עכשיו, אני רוצה קצת וגם קשור ליונתן, לדבר על יחסי הורים ילדים. כי זה נושא שאין חשוב ממנו. כלומר, אלה היחסים המשמעותיים והמשפיעים ביותר שיש לנו בחיים עם ההורים שלנו. והבית שאנחנו גדלים בו, מה אנחנו לומדים שם, מי אנחנו, כמה אנחנו טובים, מה זה העולם, מה צריך לעשות כדי להרגיש שייכים, מה אני צריכה לעשות כדי שיואהבו אותי. כל הדברים האלה אנחנו לומדים בבית. האווירה שיש בבית משפיעה עלינו. האם יש גישה דמוקרטית או גישה תחרותית? אתם יודעים, יש כמה וכמה גישות בתחום ההורות, יש עכשיו תוכנית שעוסקת בזה, זה מאוד מעניין לראות. יש הורים שחשוב להם לגדל ילדים מאוד הישגיים, מאוד תחרותיים, והם קצת פחות מקשיבים להם, הם יותר דוחפים אותם, לעומת הורים שמאוד מקשיבים לילדים שלהם, לפעמים יותר מדי, ואז הם פחות מעיזים ופחות מתאמצים או מתגברים על קשיים. ויש כמובן את הגישה החינוך הביתי, להיות בבית, ללמוד מהחיים עצמם ולאו דווקא במסגרות, ועוד ועוד. אבל רובנו, רובכם, או אני באמת לא יודעת מה טווח הגילים של האנשים שמאזינים, אבל בעבר הגישה הייתה די סטנדרטית, יותר קשוחה, יותר במקום הזה של דיסטנס בין הורים לילדים. ואפשר היה לראות שיש הרבה אנשים שבוחרים באיזושהי אמונה שמלווה אותם. אז אני יכולה לספר לכם באמת על בחורה שהגיעה, שהייתה משוכנעת שאמא שלה לא אהבה אותה. לגמרי הייתה משוכנעת, אמא שלי לא אהבה אותי. וזה כמובן מאוד מאוד השפיע, זה השפיע על התפיסה שלה את עצמה, על איך היא מציגה את עצמה, איך היא, אפילו על היציבה שלה, איך היא עומדת, על הדיבור, על איך הביטחון העצמי שלה נבנה, ואפילו על האימהות שלה. הכל הושפע מהמחשבה הזאת שאמא לא אהבה אותי. שזה דרך אגב אחד הדברים הכי חשובים לנו כילדים. להבין שאוהבים אותנו, להרגיש שאוהבים אותנו. לא רק להבין, כן, היה שם איזה קטע שהילדים אמרו, אנחנו לא מרגישים שאתם אוהבים אותנו, כי אני זוכרת בעצמי שלא היה נהוג להגיד לילדים, אני אוהבת אותך. ואני זוכרת שלא ידעתי, לא ידעתי שההורים שלי אוהבים אותי. כשאימא שלי באה לניו יורק, אחרי שהבן שלי נולד שם, היא באה להיות איתי, ושם פתאום איכשהו יצא ודיברנו על זה, והיא אמרה, ברור, מה זאת אומרת? ברור. אז אמרתי, לא, זה לא היה ברור. אף פעם לא אמרתם את זה. אז נכון, אפשר להבין מזה שמטפלים בך, דואגים לך, שאוהבים אותך, אבל לא, לפעמים זה לא מספיק. אני לא אשכח שהבחור האמריקאי הנחמד שעבדנו אצלו בחנות פרחים, כל יום אחר הצהריים, ב-4-5, הוא היה עושה שיחת טלפון הביתה, כי העבודה הייתה עד 7 בערך, והוא היה מדבר עם הילדים שלו, ובסוף כל שיחה, I love you. I love you, I love you, I love you. מה זה? אך לא שמענו את זה. לא אמרו לנו את זה. אז היום אני מאמינה שההורים אומרים לילדים שלהם שהם אוהבים אותם, אולי גם בכל שיחת טלפון, וזה חשוב מאוד, כי זה אחד הפחדים הכי חשובים של כולנו, האם אוהבים אותי. אז כמובן, כשאנחנו מגבשים איזו תפיסה שלא אוהבים אותנו, זה מאוד משפיע על ההתנהלות שלנו. בחור נוסף, כן, ואותה בחורה, באמת כששינינו את זווית הראייה, בדקנו באופן מאוד עמוק את זיכרונות הילדות שלה, וכל מיני אירועים שהתרחשו, ראינו שאין מצב שאמא שלה לא אהבה אותה, שהיא מאוד אהבה אותה, והיא הראתה את זה במעשים, אבל היא תפסה את זה בצורה אחרת, היא נתנה פירוש אחר. וכשהיא גילתה שזה לא ככה, היא הצליחה להכיל את האהבה ואת הדאגה של אמא שלה, זה שינה להם את כל היחסים, וזה שינה לה את החיים. היא התחילה פתאום להיות בביטחון, להתנהג בביטחון, להביע את דעתה, לבלוט בעבודה, הרבה מאוד דברים שקודם לא היו שם. אותו דבר לגבי בחור שחשב שאימא שלו לא אהבה אותו והזניחה אותו. הוא בפירוש אמר את זה, אני גדלתי בבית שהזניחו אותי. ושוב, רק אחרי שעשינו בדיקה של כל מיני דברים שקרו בילדות, זיכרונות, השתנתה זווית הראייה, וראינו שאימא פשוט רצתה שהוא יהיה עצמאי, שידע להתמודד. בעיקר שהיא בעצמה באה מרקע של מחנות הריכוז, אז מגיל צעיר מאוד היא נתנה לו להתמודד לבד. כילד, אנחנו מפרשים את הדברים לפעמים בצורה לא נכונה, אין לנו את כל הכלים. אז הפירוש היה, אני מוזנח, אבל הכוונה של אימא הייתה לתת לו עצמאות. ובאמת, גם אחרי שהיא לא בחיים, הוא הצליח לעשות שינוי, הוא הצליח לעשות תיקון, הוא הצליח לראות את האהבה והגדולה של אימא, שהפכה אותו למי שהוא, וזה אפשר לו להאמין בעצמו, ולהשתחרר. אז גם כאן אנחנו רואים איך היחסים האלה, הכל כך חשובים שיש בבית, משפיעים על היצירה שלנו, על החיים שלנו, על אופן הביטוי שלנו. לעומת זה יש דוגמאות על הורים שלא נותנים לילד להתמודד, שכל דבר אומרים, אני אעזור, אני אעשה, הרי זה כל כך מפתה, גם כשילד קטן, אני רואה את זה עכשיו עם נכד שהוא עושה ובא לי להלביש אותו, או לעשות לו, או לא, צריך לתת להם לעשות לבד. אז אימא שלא נתנה לבן שלה להתמודד, וכל הזמן אמרה לו, אני אעשה לך, אני אעשה בשבילך, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. הוא פשוט לא פיתח אמון בעצמו. וברגע שהוא לא פיתח אמון בעצמו, הוא עדיין נזקק היום לתמיכה כספית. מה שגורם לו לתחושה לא טובה כלפי עצמו. ואת זה צריך לשנות, כי אתם יודעים, המסר שעובר זה, אתה לא יכול לבד. וזה מסר שמאוד מאוד מוריד את הביטחון. לכן, אני איכשהו מאמינה שכל אחד ואחת מכם, או כל מי שמרגיש שהוא תקוע באיזשהו מקום, צריך לעשות תהליך כזה. תהליך שבו אנחנו מסתכלים באומץ על הילדות שלנו, אנחנו בודקים מה היה שם, איזה תפיסות היו לנו, מה לקחנו, מה עסקנו, עם איזה מחשבות יצאנו על עצמנו, ועם זה באנו לעולם. ובסופו של דבר, אני חוזרת ליונתן, שאמר, אי אפשר שלא להזכיר את זה, הוא אמר, אמא שלי הייתה דיכאונית, תמיד הייתה במיטה, אבל כשכתבתי שיר, גם בגיל 8, היא כל כך שמחה, שכתבתי כל יום 5 שירים, רק כדי לשמח אותה. וככה בעצם הוא תרגל את הכישרון שלו מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל הרצון הזה לרצות את אימא ושאימא תראה לי אהבה, הוא קיים אצל כל אחד ואחת מאיתנו. ולכן העבודה היא לזהות את זה, להבין מה היה שם שגרם לי להסיק מסקנות מסוימות. תראו, הייתה בחורה שסיפרה שבילדות בכיתה הייתה איזו תחרות לוועד, ועד הכיתה או ועד השכבה, ואיכשהו נדבו אותה להתמודד מול הילדה הכי חכמה בבית ספר. ילדה שכל המורים אהבו, השיגה 100 בכל המבחנים, באמת אחת מאלה. ועל הלוח היה בסופו של דבר 30 קולות לאותה בחורה, וכל אחד לה. וזאת הייתה חוויה מאוד משפילה, וחוויה שהיא משפיעה על החיים, כי מאז יש פחד. יש פחד להוציא דברים החוצה, פחד להתנדב, פחד להראות את עצמי, שמה אני אושפל שוב. כי החוויה הזאת כל כך תמועה ממש בנפש, היא נדבקת. והיא ממשיכה להשפיע. ואנחנו קוראים לזה אזור הנוחות. כאילו זה הופך, זה אמנם לא נוח, אבל זה האזור המוכר לנו. ולכן אנחנו חוזרים לשם. אנחנו חוזרים להרגשה הזאת, ואנחנו מעדיפים לא לחוות את זה שוב, ולכן נוצרת נמנעות. או סיפור ששמעתי על ילדה שלאימא שלה הייתה מיגרנה, לפחות פעמיים בשבוע הייתה מקיאה ונכנסת למיטה עם כאבי ראש, מגבת על הראש, והיא התרגלה שכשהיא באה מבית ספר, היא דבר ראשון מסתכלת, האם החלון פתוח או סגור, זה היה הסימן, האם אימא במיטה או לא, ולפי זה היא ידעה איך היא צריכה להתנהג. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על החיים שלה כיום, אנחנו רואים שהיא תמיד מספר שתיים, היא תמיד חושבת על האחרים לפניה, היא תמיד בודקת מה הם צריכים ולא מה היא צריכה, מה הבנים שלה צריכים, לא מה היא צריכה. והדוגמה הקלאסית, אם נשארת חתיכת עוגה אחרונה, אם תיקחי אותה, בחיים לא, בחיים לא. כי זאת אישה שהתרגלה מילדות לשים את עצמה במקום שני. ואתם יודעים, לפעמים אני שומעת שהולכים לטיפול שנים רבות ולא נוגעים בשורש העניין, ופתאום ברגע שהיא ראתה את זה, היא ראתה שזה אזור הנוחות שלה, להיות במקום שני, תמיד לחשוב על האחר לפניה. היא ראתה איפה זה נוצר. וכיום, כשאנחנו גדולים יותר, אפשר לשנות את זה. אפשר להסתכל על זה ולהגיד, זה מה שפירשתי כילדה, אבל היום כאדם בוגר, אני מבינה שזה לא צריך להיות ככה. זה לא טבעי. הרבה יותר טבעי שילד בא הביתה, והוא יודע שמקבלים אותו, ושהוא הראשון. הוא הילד. בו מטפלים. לא הוא צריך לטפל או להתחשב באימא בצורה כזאת. אבל אצלה, זה הדבר שהיא רגילה אליו. זה מה שנקרא אזור הנוחות. וזה השפיע על כל האישיות. של להיות ילדה מרצה, ותמיד תמיד לתת לאחרים את הזכות קדימה. לכן אני אומרת, פרגנו לעצמכם, ובשביל זה יצרתי, גם בעקבות היום הולדת שהייתה לי, יצרתי כזה מבצע מיוחד של ספר, פלוס פגישת אבחון אישית, שבה תוכלו לראות, לקבל איזושהי טעימה, ולהבין אם אתם רוצים לעבור תהליך, שיקח אתכם למקום אחר, שישנה משהו, שתצאו מאותו אזור נוחות. אז באמת תכתבו לי למייל, יש באתר שלי את המייל, אתם יכולים גם להירשם לרשימת התפוצה, ואז תקבלו מיילים, וככה נוכל להמשיך להיות בקשר. ואני באמת מזמינה אתכם, אם לא אליי, לכו למישהו אחר, אבל תטפלו בתקיעות, אם יש תקיעות, אם אתם מרגישים שיש לכם המון המון מה לתת, וכולם אומרים לכם כמה את מוכשרת, למה העולם לא רואה את זה, אז שווה לעשות תהליך לא ארוך, שמפרק את המקום הזה, שמפרק את המעצורים, ואת תחושת החוסר אונים וההימנעות הזאת. אז תזכרו ביונתן, באיך דרבן אותו לכתוב החיוך של אמא, ואיך הוא כתב וכתב וכתב, ואנחנו נזכור אותו בעולמים. אז נתראה בפעם הבאה. ביי.